אנחנו נמצאים בפרק ד', בעצם את ריבוע למדנו. טוב, יש כאן כמה דברים, אבל אני רוצה שנתחיל פרק חדש, כל השאר הזה. שאריות שלא כדאי לראות, ואני רק רוצה להדגיש את הדבר האחרון שדיברנו עליו שם, וזה מפרק כ"ד פסוק ט"ז. ויהי ככלות דוד לדבר את הדברים האלה שאול, ויאמר שאול הקולך זה בני דוד, וישא שאול קולו ויהיה. ויאמר דוד צדיק אתה ממני, כי אתה גמלתני הטובה ואני גמלתיך הרעה, ואתה הגעת היום את אשר עשית איתי טובה. יש הסגרני אדוני בידך ולא הרגתני. וחמצה איש עבירו ושלחו בדרך טובה, ואדוני שלמך טובה תחת היום הזה אשר עשית לי. ואתה הנה ידעתי כי מלוך תמלא. וקם בידך ממלכת ישראל, ואתה אישה ולי באדוני תכרית את זווי אחריי ותשמיט את שמי מבית אבי. וישמע דוד שאול ויקשור לביתו, ודוד ואנשיו עלו על המצודה. אנחנו עוד נחזור לדבר הזה, אבל כאן אני רק רוצה לעמוד. נדמה לי שמתוך הנאום הזה של שאול משתקף ששאול באמת פחד, כלומר שרוח השם שרה מעם שאול ותבעתהו רוח רעה, שהוא באמת פחד. אנחנו רואים פה שני דברים, אחד כמה שהוא מופתע מכך שדוד לא הרג אותו, והדבר השני כמה שהוא מפחד ומשביע את דוד, תשמע אל תהרוג את הבנים שלי ואל תשמיד את שמי ומבית אבי, כלומר אל תעשה לי בעצם את כל מה שמופיע בספר מלכים, כשנגיד באשה החליט את בית ירובעם, או כשאלה שאחריו, זמרי וכולי, השמידו את בית באשה, שהחליטו את הכל, הוא באמת פחד. שוב, הדבר הזה, אני לא חושב שמצדיק את שאול, אבל זה בהחלט מסביר ומאפשר להבין את שאול. ואת מה שקרה, כלומר, זה לא היה סתם זלול לב, הוא באמת פחד. אני אומר, כשאתה הולך ואתה מצייר את הציור, וזה הדבר שחשוב לי לומר. כשאתה הולך ואתה מצייר את הציור, אתה... אומרים, אני יודע, מישהו פרנואיד, זה לא אומר שבאמת לא רודפים אחריו. כן, כלומר, יכול להיות שבאמת מישהו רודף אחריו. אבל כאן, כשאתה הולך ואתה מצייר את הציור, אני באמת חושב, אני אומר את זה בכנות, אני חושב שלקחת את העובדות שהיו לפנינו, לקחת אותן, לסנן אותן, לפרשן אותן, ככה אתה יכול להגיע לתמונה שמתארת את דוד כמי שמתנשא, מי שמנסה להתנקש בשאול ולרשת אותו ולקחת ממנו את המלכות. ניתן היה להגיע את זה. כשאתה לוקח את הנבואה שנאמרה לו, כן, ואת העובדה שהוא אמור להיות מלך, את העובדה שפה הוא ניסה כך, קחו ותוסיפו את זה שהוא איים על מיכל בת שאול, לפחות על פי מה שהיא אמרה, שהוא יהרוג אותה, כן, אם אתם זוכרים את הסיפור הזה. תוסיפו לזה את הסיפור של חרב גוליית ואת הניסיון שלו להרוג יחד איתה לשדה פלישתים, בסופו של דבר הוא נאלץ לברוח משם. תוסיפו לזה ותתחילו לפרשן את ההליכה שלו לקהילה ואת התוכנית שלו להסתגר בתוך העיר, להתבצר בתוכה ולהיות חלק ממנה. תוסיפו לזה, אני יודע, את המיסים שהוא לוקח שם מאנשים, ועוד מעט נגיע לפרשת נפל הכרמלי ואנחנו נראה שהוא לוקח גם את המיסים ולחשוב בעצמו גם לקח את זה בכוח השבוע. קחו את הסיפור הזה, תוציאו ממנו את הצד השני, נסו לפרשן את כולו, כן, לצד לחובת דוד, אפשר להגיע לסיפור מוצלח. אפשר להגיע לסיפור מוצלח. שבהחלט יכול לתת לשאול את התחושה, כן, באמת האיש הזה רוצה להרוג אותי, אם אני רוצה לחיות את עצמי ומעל את עצמי, הייתי מבטר, אבל המשפחה שלי, אני חייב את זה וכולי, ואז אדם גם יכול להפוך את עצמו לאידיאליסט. ניתן היה לתת סיפור טוב, למה לדוף אחרי? להגיד לכם שבגלל זה שאול צודק, שאולי נפוך. רוח רעה מבעטת את הבן אדם, יש לו בחירה חופשית. ויש לו בחירה חופשית איך לספר את השם. ולדעת לספר את הסיפורים בצורה נכונה, זה גם כן חלק מן הבחירה. אני אגיד כלפי מה אני אומר את הדברים. מה אני אומר את הדברים כאן, בגלל שאני מלמד עכשיו, בכל אופן אני מלמד תנ"ך, זה עיקר. אני רוצה לתת המחשות לעניין הזה, אני אתן המחשה שבה אנחנו יכולים לבוא בביקורת על אחרים, ואחר כך אני יכול לתת גם המחשה שבה אנחנו יכולים לבוא בביקורת על עצמם. ומי שעוקב היום אחרי מה שקורה בעיתונות בציבור החרדי, רואה בדיוק את הסיפור של שלו. ורוח השם שרה מהציבור החרדי ותפעתהו רוח. באמת, אני אומר לכם, אפשר לקחת את מה שקורה לציבור החרדי, רבותיי, ולהרוג סביב זה סיפור יפה מאוד, עם המון הוכחות, שמדינת ישראל גזרה עומר להחליט את הציבור החרדי ולהחליט את התורה בעם ישראל. שזאת המטרה המרכזית של מדינת ישראל. קחו ציטוט מפה, קחו ציטוט משם, תקחו את מה שהיה לפיד אמר פה, ותראו את מה שאמרו שם, תוסיפו לזה את הבחור שהוקם ברמת אביב, ואת הבחור שרצו להכיר אותו מהמקום שלו באוטובוס, ותוסיפו לזה איזה משפט אחד, איך שפורשן של נפתלי בנט, ותוסיפו לזה מה שאמרו כאן, מה שאמרו שם, קחו את כל הדברים האלה, את כל הפירורים האלה, תהרגו אותם ביחד לסיפור, יוצא לכם סיפור נהדר, שמדינת ישראל גמרה עומר להחריט את התורה מעם ישראל, זאת המטרה הראשונית שלה. העיתונות החרדית עושה את זה עכשיו שלב הראשון. אני לא רוצה לבוא בטענות על אחרים, אני מוכן לקחת את הסיפור הזה ולשים אותו אצלי. אני יכול לתת לכם סיפור יוצא מן הכלל. אני מדבר עכשיו עליהם. יכול לתת לכם סיפור יוצא מן הכלל. על ניצן אלון אלוף הפיקוד, שלאור לכם את כל המקומות שיוכיחו בלב שלם. כמה שהוא לא אוהב אותנו. סיפורים נכונים. קחו את כל הסיפורים האלה, תהרגו אותם ביחד. תוסיפו לזה את התגברות, אני יודע, זריקות האבנים והדברים האחרים שקורים עכשיו כאן ביהודה ושומרון, קשור על הפיקוד ואת רוח המפקד, ואת כל הדברים האלה, תוסיפו מכאן, תוסיפו מכאן, תוסיפו מכאן. אין לכם סיפור נהדר. כן, תוסיפו לזה, אני יודע כמה שהצבא חרוץ, אני יודע, בפינוי... בעקירת מאחזים, ברדיפה אחרי אנשי תג מחיר, וקחו את כל הפרטים האלה ואלה, רבותיי, אני נותן לכם סיפור נהדר. אלוף הפיקוד, שהוא כאן הריבון, כן, הוציא חוזה להחריט את התיישבות ביהודה ושומרון. אמרו לכם את האנשים שאומרים את זה, אומרים את זה, אפשר ליצור מהדבר הזה סיפור. אני מכיר את הדברים קצת יותר מבפנים, לצערי הרב, אני מכיר אותם קצת יותר מפנים, תראו לכם, זה סיפור שהוא לא כל כך נכון, אני לא אומר שאין בו פרטים. לקחת ולעשות מזה פאזל וסיפור, שאז אתה מגיע, זהו, הצבא כאן ואני שם. ולהציב את הדברים באימות, זה מול זה, וזה עכשיו בדיוק מה שהצבא רוצה, ואני עכשיו צריך לשים לו רגע. במקרה הזה, ויש מקרים שהצבא נגדנו, ויש מקרים שהמדינה נגדנו, ואני לא תמיד. אני לא תמים ואני לא נמצא כאן בקו של ראשי ישיבה אחרים ואני בקו אחר, אבל שוב, לקחת את הסיפור הזה, אתה יכול להרוג סיפור נהדר, צריכים לדעת להיזהר. לסיפור של שאול בספר שמואל א', אני הייתי מכניס אותו, אם אתם רוצים, לערוץ 7, ואם אתם רוצים בחדרי חרדים או כל מיני כאלה דברים שאני לא יודע, מסתכלים בהם ולא נמצא מהמפה, או לעיתון, אני לא יודע איזה יתד נאמר, כל הדברים האלה, זה יוצא טוב. ופתאום שאול אומר, רגע, באמת ככה? זה המצא? אתה לא רוצה להחריט אותי, ואתה לא רוצה להשמיד אותי. ופתאום הוא מוכר, ופתאום הוא מתעורר, ופתאום הוא תופס את עצמו. המקרה הזה במערה, ואנחנו דיברנו עליו הרבה, ודווקא בגלל הקשר שלו אל קרא השם את ממלכות ישראל מעליך. כן, קריטת כנף המעיל עם כל המשמעויות שלו. וזה דיברנו בשיעור הקודם, אני אומר שהוא, יש לאדם בחירה חופשית. יש לאדם בנושא הזה בחירה חופשית, לדעת מתי באמת רוצים אותו ומתי לא רוצים אותו, ולקחת כל אחד ולהפוך אותו להיות רודף וכל הדברים האלה. יש לאדם בחירה חופשית אמיתית, לא צריכים גם להיות תמים. אבל לדעת לבחון את הדברים בצורה אמיתית ולראות אם אתה לא לוקח כאן יותר מדי פרטים ומנסה ליצור מהם תזה, כן? זה דברים שצריך להיזהר. לא, היו מספרים אצלנו כשהייתי בתיכון, כן, איך פיזיקאי מוכיח שכל המספרים האי-זוגיים הם מספרים ראשוניים, מעניין אתכם קצת מתמטיקה, מוכר, נכון? כן. אחד ראשוני, שלוש ראשוני, חמש ראשוני, שבע ראשוני, תשע, טעות במדידה, 11 ראשוני, 13 ראשוני, כמה צריכים לבדוק? הוכחתי. עדיין יש לך חמש, שש הוכחות בכל מקרה אמרת הטעות במדידה, זה עדיין לא אומר שהמסכת שיצרת כאן היא מסכת נכונה. ואין בעיה, אבל אני מכיר את זה מכל מיני תחומים אקדמיים, איך כשאתה רוצה להוכיח משהו, אתה מביא ראה כזאת, ראה כזאת, ראה כזאת, ראה כזאת, יש לך שיפור שלך. ולא תמיד זה ככה. ואפשר היה לאסוף הוכחות מרשיעות על דוד, ועם קצת פרשנות, והשתמשתי כאן לא במילה לפרש, אלא במילה לפרשן, בכוונה, כן? ואתה יכול ליצור סיפור נהדר. ותדעו לכם שהדברים האלה עורבים לנו כמוקש על כל צעד ושעד. עורבים לנו כמוקש בכל מאמר עיתונאי, ועורבים לנו כמוקש בכל זה, ותמיד אתה יכול לבוא ולקחת סיפורים לצזר את כל הסיפורים אחרים, ולעשות את הסיפור. באמת, תיקח כל הסיפורים שמתנחלים מקבלים כל מיני עצים, זה לא רואה הרבה, אבל קח כל הסיפורים האלה, אתה יוצר סיפור, סיפור אחרי. אתה רק צריך לנתק את זה מכל, מכל עשרות אלפי העצים שהערבים מוכרים, ומכל הדברים האלה, פשוט לנתק, ולקחת רק את הסיפור הזה, יש לך סיפור מידע. וגם אצל דוד, בלי לשים לב לבעיות שהיו לו, לחרדות שהיו לו, לשיקולים האמיתיים שהיו לו, לדברים הטובים שהוא עשה, אתה מוציא את כל הדברים האלה. ואתה יכול להגיע לסיפור מידע. וכשאתה לוקח דברים, הבעיה הזאת של שאול, בתחושה הזאת שהוא נרדף על ידי דוד, נכון שזה רוח חב. ויש לאדם בחירה חופשית איך לשלוט על זה, ושאול בצד הזה נחשב. אני לא יכול להאשים את שאול בסתם מרדפים בלתי מוצדקים אחרי דוד. אני כן יכול, אני חושב שאני יכול להאשים את זה. בכך שבסופו של דבר, ואולי על ידי יועצים, אינני יודע, או על ידי עצמו, הוא בנה לעצמו איזשהו פאזל, שבסך הכל פאזל שצריכים להיזהר ממנו מתחילה ועד סוף, רונה.
מה היחס בין הפחד של שאול, שדוד החליט לבין מה שראינו
בפרק כ', של שהוא אמר לי, יונתן, בן אהבת המאודות, לא ידעתי לבחור אותה לבין ישי,
אם הוא חשב
שיונתן,
הוא עושה
את זה קטנים
עם דוד, אז למה הוא חושב שדוד יחליט את זה
לשלום? קודם כל, לגמרי זה התפתחויות. ואני לא יודע מה עשית אותו, ומה זה, ומה זה, ומה זה, ויכול להגיד עליי, חוץ מיונתן. עם סתירות כאלה אנחנו לא עומדים להסתדר בכלל. עם סתירות כאלה אנחנו לומדים להסתדר בך. שוב, לקחת תמונות, ובעיקר בעולם הפוליטי, והופכים את העולם הפוליטי לעולם מדעי, תדעו לכם שזה בלוף אחד גדול. ועיתונאים מאוד אוהבים לקחת את העולם הפוליטי ולהפוך אותו לעניין מדעי. מה אני מקווה? יש הוכחה לזה, הוכחה לזה, הוכחה לזה, הוכחה לזה, הוכחה לזה, יאללה, יש לי תזה חדשה. וזה לא תמיד נעשה נכון, ושוב, ספר חפץ חיים, אני חושב שיותר מכל ספר אחר. מלמד אותנו להיזהר מהדברים האלה של הפרשנות. זה בעצם, הפרשנות היא עיקר האיסור של שמיעת לשון הרע, לא של סיפור לשון הרע, אלא של שמיעת לשון הרע. כלומר, להיזהר לא, היא יודע מה שלהיזהר מהעובדות, להיזהר מהפרשנות שעובד בעקבותיהם, ולדעת, עובדה מסוימת יכול להיות חסר פרט זה או חסר פרט אחר, ואז כל הפרשנות אחר. בסדר, אני רוצה היום לעסוק בפרק הבא. וימות שמואל, ויקבצו כל ישראל ויספידו לו ויקברו בביתו ברמה, ויקום דוד וירד אל מדבר פרן. לא בדיוק ברור מה זה כאן מדבר פרן, זה לא יכול להיות מדבר פרן שנאמר בתורה, כן, שנופיע מעל פרן. כלומר, לא, אין פה שום סבירות שדוד יורד שם עד קרוב לאילת כבר. נחל פרן זה משהו קרוב מאוד לצומת באר מנוחה וכל הכבודל, כלומר, אנחנו נמצאים 100 קילומטר מאילת. זה כנראה מדבר פרן אחר, לא בדיוק ברור למה זה נקרא כאן פרן, אבל זה מתקשר בסופו של דבר לאיש במעון במעשה ובכרמל, וכאן חשוב לי להגדיר ולראות בדיוק את המסע הגיאוגרפי שיש כאן. דיברנו, אני מזכיר לכם, בפרק כף ג' דיברנו על הזיפים, זוכרים? שוב, אני רוצה לתת את התמונה, אני אצייר פה את התמונה, אם יש פה איזה יש. אני אצייר פה את התמונה, אני אצייר את התמונה היחידה שאני יודע לצייר. איכשהו כזה וחשוב לי כאן להדגיש, אולי יש לנו צבע, כן? אנחנו נשתמש בו וחשוב לי להדגיש, כן? דוד נמצא שם בקור שם, כן? במדבר אני רוצה שנראה את כל התהליך שיש לנו כאן מתחילה. שדוד, יש לו גדוד של 400 איש, 600 איש, הוא הולך למצפה מואב. למצודה, אין את האפשרות שאולי זה במצדה. זה מספר אחד, כלומר מצפה מואב, שימו לב למצפה, למילה מצפה, מצפה מואב, למקום שאנחנו צופים אל מואב. אמור להיות אי שם במדבר יהודה הנמוך, זה אמור להיות מקום שבעצם כבר נמצא כבר לא בתוך גבולות ארץ ישראל. אמרתי הגבול הטבעי היה לא מה שהיום הירדן וים המלח, אלא מצוק הידקים. מצוק הידקים זה היה הגבול הטבעי. כאן בא הנביא, גד הנביא, ואומר לו ללכת לארץ יהודה. זה גד. אני עוזב כרגע את קהילה, ואני מדרג קהילה לכוון סיפור לפני עצמו, ודוד מגיע בסופו של דבר, לא משנה את זה, לא מתאר, נמצא כאן בזיף, בן זיף. נקרא לזה שלוש, אני מדרג בכוונה על קהילה. הזיפים מלשינים על דוד, ואז שהזיפים מלשינים על דוד, דוד עובר לצורי היעלים, כלומר, חוזר למקום הזה שהוא מחוץ למלכות, נקרא לזה כאן עין גדי, או מה שנקרא צורי היעלים, הוא מגיע אל המקום הזה על החלוטין בלתי מיושב, ואי אפשר להתיישב שם, אתה צריך לטפס, לרדת, לעלות, בלי סוף. אתה מגיע לצורי היעלים, כאן עין גדי הוא נפגש עם שאול, ואז כשהם נשבעים זה לזה, איפה אנחנו מוצאים את דוד? איש במעון למעשה הוא בקמל, כלומר הוא חוזר למקום היישוב, כל המקומות האלה היו בסך הכל מקומות יישוב, כלומר אם כאן זה 4, כאן זה 5. כלומר, אם אני מעביר כאן איזשהו קו, אני מעביר את הקו בין הבריחה הראשונה שלו, שבאמת אמר לו גד לחזור ממנה, יחד עם זה את ההליכה שלו לצורי היעלים, כשהוא ראה שהזיפים מלשינים עליו. ואחרי הסיפור הזה של עין גדי, כששאול ודוד נשבעים אחד לשני שלא לרדוף איש אחריהו, אז הוא חוזר בחזרה אל מקום היישוב, כלומר אל מעון וכרמל, אל מקום שיש שם יישוב שיכול להתפרנס, שיש לו שם גם אנשי יהודה שהוא נמצא איתם בקשר ושהוא שומר על הצאן שלהם, זה בעקבות השבועה לדוד. אחר כך, בעקבות כמה דברים, הוא שוב יברח, אבל כבר הוא יברח מערב ושוב אל ארץ פלישתים. אבל אני רוצה שתשים לב לזמנים שבהם הוא נמצא איפשהו בנחלת יהודה, לבין הזמנים שבהם הוא נמצא במשהו שמחוץ לשליטה בכלל של שאול, כלומר או על הגבול הפלישתי או על הגבול המואבי או אי שם בצורי האלים במקום שלא לא, לא מסתובב אף אחד. כאן הוא כאמור חוזר מצורי האלים בעקבות השבועה של שאול אליו, כן, הברית שנחרטת כאן ביניהם, הוא אומר, ועתה הנה ידעתי כי מלוך תמלוך וכמה ידעתך ממלכת ישראל, וכשהוא הולך לביתו, אז דוד חוזר למעון ומעשהו בכרמל. שוב, השאלה של מות שמואל ואיך היא מתקשרת לך, כאן יש בחזל בנושא הזה שתי דעות. הנושא לא נפתר לגמרי. אולי כשנקרא את הסיפור על נבל הכרמלי, נקבל תשובה. נתחיל לשאול את הסיפור, כן, ואיש במעון מעשהו בכרמל. ואיש גדול מאוד ולא 3,000, ולא צאן 3,000 עיזים, ויהי בגזוז צאנו בכרמל. השם האיש נבל בשם של אביגיל, האישה טובת שכל, יפת תואר, ואיש קשה ורע מעללים ואוכלידי. נשמע דוד כנוב, גוזז נבל את צאנו. וישלח דוד 10 נערים, ויום דוד הנערים עלו כרמלה, ובאתם אל נבל, אל נבל, ושאלתם לו בשמי לשלום. ואמרתם כל אחד, אתה שלום, אתך שלום, וכל השלך שלום, ואתה שמעתי גוזזים לך, אתה הרואים שלך יוענמנו לא החלמנו, ולא נפקד להם מאומה כל ימי היותם בקרמל. שאל את נהי הרכב, יגידו לך. ויגידו לך, ימצאו על הרים חן בעיניך, כאל יום טוב בנו. נהנה את אשר תמצא ידך לעבדיך ולבילך דוד. ויבואו לאחרי דוד וידברו את נבל ככל הדברים האלה, ששם דוד וינוחו. ויהן נבל את עבדי דוד ויומר, מי דוד ומי בן ישי? ומרבו עבדים המתפרצים איש מפני אדונה, לקחתי את לחמי לפני מי ואת הפחתי אשר טרחתי לגוזזי, ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי אי מזהם. ויהפכו נערי דוד לדרכם וישבו ויבואו, ויגידו לו ככל הדברים האלה. ויאמר דוד לאנשיו, יגרו איש את חרבו. ויגרו איש את חרבו, ויחגו גם דוד את חרבו, ויעלו אחרי דוד כ-400 איש ו-200 איש כאלה. ולאביגיל אשת נבל, הגיד נער אחד מהנערים לאמור, הנה שלח דוד מלאכים מהמדבר, לברך את אדוננו ויעד בהם. ואנשים טובים לנו מאוד, ולא אוכלנו, ולא פקדנו מאומה, כל ימי התהלכנו איתם בהיותנו בשדה. חומה היו עלינו גם לילה גם יומם, כל ימי היותנו אינם רואים עצור. ואתה דעי וראי מה תעשי, כי חלתה רעה אל אדוננו ועל כל ביתו, ובהם בליעל מדבר אליו. נסתפק בזה. אולי נקרא עוד פסוק אחד, שנשלים לנו את התמונה. פסוק א', ודוד אמר, אך לשקר שמרתי את כל אשר לזה, במדבר אבינו דפקנו כל אשר לא מאומה, וישב ביראת החטבה, הוא יעשה אלוהים ואלוהים דוד אנחנו יוסיף, אם נשאיר עם כל אשר לא עד אור הבוקר, משתים בקיר. בסדר, בודדתי פה את הסיפור של אביגיל, דילגתי על הפסוקים של אביגיל, ואני רוצה להישאר כרגע בדוד ונבל, אביגיל נלמד יותר מאוחר. נתחיל מנבל, וננסה לסרטט את הדמות. ואיש קשה ורע מהעללים והוא חליבי. אני רוצה קצת לדבר על המושג הזה, והוא חליבי, פשוט הדברים, והוא חליבי, משפחת כלב. משפחת כלב התקשר קצת לפרשה שהייתה לנו, ושוב אנחנו נצטרך את התמונה הזאת. לא לקרמל אומן העבריות, הן נמצאות מגמה אחת מזרחה יותר, קרמל ומעון הערביות הן באמת קרמל ומעון האמיתיות, המקראיות, הן נמצאות מגמה אחת יותר מערבה, נקראות קרמיל ומעין, כן? על פי אותה פרופורציה, פחות או יותר קרמל הערבית, קרמיל הערבית נמצאת מקבילה פחות או יותר לקרמל היהודית, טיפה יותר דרומה, אבל נמצאת כמובן יותר מערבה, ומעון גם כן, טיפה יותר דרומה ממעון שלנו ומגמה אחת יותר מערבה. כשהאנשים של דוד כתוב עלו חרמלה, משמע שהם נמצאים במגמה יותר נמוך. מה זה יותר נמוך שם? יותר מזרח. ככל שאתה מתקדם מזרחה אתה יורד יותר לכיוון המדבר. כלומר, הם היו בשולי היישוב, דוד ואנשיו היו בשולי היישוב, באזורי המרעה, שהם כאמור יותר מזרחה, ומשם הם עולים לכרמל. אני חוזר למה שאמרנו כאן, והוא חליבי, ומה משמעות הדברים. נזכר כאן שנבל הוא ממשפחת כלב, לדבר הזה ניתן לתת שתי משמעויות, אני חושב ששתיהן נכונות. שתיהן נכונות ושתיהן צריכים לומר. המגמה השנייה, שאני אגיד אותה בקצרה, כי היא יותר חשובה, כמה שהיא נזכרת במפורש בתלמוד הירושלמי, זה לומר שיכול להיות שהיה פה אפילו המאבק על נשיאות שבט יהודה ועל השאלה מי בעצם אומר את המילה האחרונה, כן, מי שתעצמו משפחת כלב, ראה את עצמו ממשפחת המלוכה, תגדיר את זה ככה. אבל אני רוצה לעמוד קודם כל על דבר אחר במשמעות של ברוך חליבי. וקודם כל נסביר משהו שקשור באמת לפרשת המרגלים. הייתה לי פעם בזמן לכתוב על זה, על המסלול שעשו המרגלים כאן כשהגיעו לארץ, ושם טענתי שכשאתה מדבר על שתי הדרכים העתיקות, שתי הדרכים העתיקות מקבילות פחות או יותר לשני הכבישים. זה הכביש המערבי יותר, שחדלנו לשוע בו, שהולך עובר מהדרום, מגיע לאותניאל, מאותניאל לבית חגי, מבית חגי לחברון, וממשיך צפונה. כביש היום אנחנו עושים בחלקים שלו, אבל גם כן בסך, בסך הכל מכוניות די בודדות שם, בעיקר יושבי היישובים עותניאל ובית חגי. גם בשלב מסוים הם פונים מזרח, ולא ממשיכים היום. בכביש הישיר שעובר את חברון, אני לא זוכר, היינו נוסעים בו הרבה. בדרך הזאת חוצים את חברון, במה שהיה נקרא דרך השלום, אוי ואבוי, ומגיעים פחות או יותר דרך כרמי צור לכאן. הדרך השנייה, והיא המזרחית יותר, היא נחשב הדרך שעלו בה המרגלים, מבקעת ערד, דרך פחות או יותר יתיר, סוסיה, מעון, כרמל, ולהגיע לחברון מצד מזרח. אני לא אתן כרגע את השיקולים, אבל אני מעריך שזאת דרך שבקעת המרגלים עלו בה, וכאשר הם הגיעו לחברון, הם הגיעו לחברון לא מצד דרום ולא מצד מערב, אלא הם הגיעו לחברון מצד מזרח. ולכן באמת אני חושב שצודקים חז"ל כשאומרים שויבוא עד חברון, מה המקום הראשון שהוא הלך אליו? מערת המכפלה. זה די מתאים בעצם להליכה כזאת מכיוון מזרח. כלפי מה הדברים אמורים? נאמר זולתי כלב לפני הוא יראנה ולא אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו יען אשר בילה אחרי השם. לעניות דעתי אין הכוונה לעיר חברון עצמה, ועד הבא העיר חברון. וכל הנחלה הגדולה הזאת, אותה היחידה שלא ניתנה לכלב, מדוע?
לא כבשו אותה.
כבשו אותה? עיר כהנים. כן, הייתה עיר מקלט ועיר כהנים כמובן. היא דווקא ניתנה לכהנים, היא הייתה גם עיר מקלט וגם עיר כהנים. ודאי שכלב עצמו כבש. אולי יש אותי ורשתים. אבל באמת, המקום העיקרי שכלב כבש הייתה כמובן דביר. היום נשומר המקום על ידי עותניאל, בגלל שהמקום דביר ניתן בטעות לזיהוי של אולברייט, שנמצא רחוק מאוד משם צד מערב. דבירה, אם אתם יודעים, אזור להב וכדומה, זה זיהוי שהוא טעות גמורה, ללא ספק, ודביר נמצאת היום ליד עותניאל, שם יש גם גולות עילית וגולות תחתית. דביר הייתה כנראה העיר המרכזית של הכנעני, בכל אזור הרחבה. כן, ולכן היה קשה מאוד לכבוש. אחר כך, כשהקראת קריאת ספר מלחדה, עותניאל לחת אותה, אבל זאת הייתה העיר שהיה קשה מאוד לכבוש אותה. מבחינת הביצורים שלה, היא גדולה פי שניים מחברון. כן? והיא הייתה העיר העיקרית, ויכול להיות, יש טוענים, איך זה דבר הזה מחלות, אם אני לא מבין, אבל הוא טוען, שבירד המלכי והכנעני יושב בהר ההוא, הכוונה הכנעני שנמצא בדביר, יחד עם המלכי שישב קצת יותר דרום. אני יודעת את זה במלכי וכנעני אחרים, אבל לא חשוב כרגע. שם היה, הייתי אומר, המוצא הכנעני הגדול ביותר בכל דרום ארץ ישראל, ובסופו של דבר כבש אותה עותניאל בן כנען, בן כנען שהוא הכי חלב הקטון ממנו, והוא קיבל את המקום הזה, אבל כלב קיבל את הארץ אשר דרך בה ולבניו. אני מבין שהוא קיבל את כל המסלול. ושוב, אני מזכיר, לעניות דעתי, הם הגיעו רק עד נחל אשכול, הם לא המשיכו הלאה. כלומר, אנחנו מדברים באמת על האזורים האלה, כלב נחל את כל הנחלה הזאת. וכשאנחנו מדברים על הארץ אשר דרך בה ולבניו, אם כן, ממילא זה כולל מבחינתנו, במסלול, את כרמל ומעון. כן, הם היו המקומות שלנו, וכאן אנחנו מוצאים באמת איש חליבי, כלומר, ממשפחת כלב, איש במעון ומעשהו בכרמל. מעבר לעניין הירושה שעוברת מאב לבן, פה אני רוצה לעמוד על דבר נוסף במה שאני רוצה לקבלה כלבידי. רוצה לי פעם להתמודד מאמר עם השאלה מדוע יהושע קיבל את המנהיגות ולא כלב. כלב אמנם קיבל נתח טוב מאוד ולא יתן הארץ, את הארץ אשר דרך בה ולבניו ועבדי חלב, מקבל תיאורים חשובים ובוודאי קיבל שכר טוב על מעשהו, אבל את המנהיגות קיבל יהושע. אני חושב שמבחינת המרגלים, לעניות הבנתי, כלב היה כישלון מנהיגותי. אני אפילו לא אגדיר את זה במילים פחות חריפות מהדבר הזה. המון נאמנות, המון התלהבות, המון אמונה, אבל דבר שהייתי מגדיר אותו מבחינה מנהיגותית, כדבר שאיננו נכון. כמישהו שכשמסתער, רץ אל ראש ההר לבן. בסופו של דבר הוא יקבל את הצלש. אבל הוא לא יכבוש, והוא ייפול. ויעש כלב את העם אל משה, ויאמר, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. אגב, אני רוצה שתשימו לב, הוא לא מזכיר. מה חסר במשפט הזה? חסרה מילה אחת, ומה היא? אין שם שם השם. אין שם דיבור. הלא נעלה וירשנו אותה. ילדות השירים של מקסנודו. נקרא לזה כך. וחלילה לי, חלילה לי, חלילה לי, בי לחשוד בכלב במשהו בחוסר אמונה, ואחר כך כשהוא מדבר יחד עם יהושע, הוא אומר, אם חפץ בנו השם, הוא נענה לנו, וכו' וכו'. כן? אבל... אבל ניסיתי פעם לקחת את הנאום של יהושע וכלב, ולחלק אותו בין יהושע לכלב. שעוד השני מדברים, ויש שם חלוקה מעניין. כן? אתם אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם, שר צילה ועליהם, זה דבר שאומר כלב. יש שם דברים שאומר יהושע. חפץ בנו השם, ומי ידעו לעשות זאת, ונענו. בשלב הזה של הלא נעלה וירדנו, יכול נוכל לה יהושע לא מתערב בביקור. ובסופו של דבר, מה שעשה כלב, המטרות היו טובות. כן, ודאי שהיו טובות, התוצאה הייתה איומה ונוחה. והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אליי כי חזק הוא ממנו. ויוציאו את דיבת הארץ אשר תבואו אותה לבני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בעל התור הזה, ארץ אוכלת משווה. לפני כן הם לא אמרו את זה. הם אמרו, גם זבת חלב ודבש וזה פרייה, וזקיע זעם. כאן הוויכוח נסחף כבר לאמירות שהן בגדר על ההפוכות. ואז לך תתרץ, איך אמרת קודם, זבת חלב ודבש וזה פרייה, תירוצים אני יכול לתת. אבל כאן הם באים ואומרים, המקום הזה בכלל לא בשבילנו, וזה ברור לחלוטין שזה קרה בגלל ההתנקפות מקדש. ושמה שכלב אמר להם, בעצם במילים אחרות, אתם סתם פחדנים ואתם רוצים להדביק את העם בפחד. היה צדק שהוא אמר להם. ברור לגמרי שכל מה שדיברו המרגלים, הם דיברו על חברו. הם דיברו על ערים גדולות ומצורות בשמיים, מה הם אמרו? הם אמרו את חברון, חברון, שבע שנים, מתי, מצור המצרים. שזה הדבר שמעיד על הביצורים ועל הגובה. אני לא בא להוכיח את זה עכשיו, אבל זה נכון מה שאני. האמירה של מחברון שבע שנים ומתת לצור המצרים, זה לא בא לתאר לנו עכשיו סתם סרטוט ארכיאולוגי, אלא זה בא לדבר על הביצורים ועל הגובה. של עיר. וכמה שעיר יותר עתיקה, יותר גבוהה. ואתם מבינים גם מדוע, נכון? בונים עיר, זאת עיר. שלב מסוים היא נחרבת, הבתים היו מבוץ, כן, זה לא הצליח הרבה זמן מעמד, ואז בונים את העיר מחדש, כשבונים את העיר מחדש, כבר איך בונים? כבר בונים עוד כאן. נכון? על החורבות הקודמות, אין טרקטורים כדי להוציא את הדברים. כשבונים אותה בפעם השלישית, כבר בונים אותה כאן. עיר שהיא עתיקה היא כמו תל אל 40, זה מקום גבוה מאוד, וזה בנוי על שכבות, על שכבות, על שכבות, על שכבות. זאת אומרת, אתה היום קצת כשהם ראו. כשהם ראו ענקים, ענקים היו בחברון. שם הם ראו אותם. את הכל הם הביאו מחברון. וכלב אומר להם, את כל הפחדים הם הביאו מחברון. אבל מה היה הקשר שלהם אל חברון? איך שהם ראו שם את הענקים, הם ירדו למדרון אחורי. ולא היו מוכנים אפילו להסתכן ולהתקרב. ומה כלב עשה? אמר להם, רבותיי, אני נכנס. ויבוא בנגב ויבוא עד חברון. צריכים לזכור שזאת גם הייתה הנחלה שלו. זאת הייתה שליחותו מאת השם. וכשכולם פחדו, הוא נכנס. ואז כשבאים המרגלים ואומרים את מה שהם אומרים, אז הוא אומר להם, אתם סתם פחדנים, אתם לא נכנסתם, תפסיקו לספר סיפורים, אני הייתי שם, אני אומר לכם, אפשר להיכנס. ושואלים אותי אם הוא צדק, הוא צדק. שאלה אם הוא היה חכם, אני חושב שהוא היה חכם, אבל יהושע היה יותר חכם. היה מצב שבו היה צריך לנסות להשקיט את הוויכוח. אני לא אבוא עכשיו לנתח את כל פרשת המרגלים. אבל כלב, יסלח לי, אילון, הוא היה ג'ינג'י. כן, הוא היה ג'ינג'י. אתם מבינים מה אני מקווה. הוא היה אחד, ואתם לא תגידו, ואני יודע, ורבותיי, והוא גם צודק. והייתה לו מילה. הוא היה בחור אמיץ. הוא אמר, אנחנו מסוגלים להילחם. ולא נעלה מהרשנו אותה, כי הכל נוכל. ולא היה מוכן לוותר על האמת שלו, והיא מה, ולא חשוב מה יהיה המחיר. קיבל שכר גדול, הוא היה איש אמיתי, הוא היה איש אמת, הוא היה מאמין בשם, הוא היה גיבור, והכל היה טוב. הוא לא קיבל מנהיגות. את המנהיגות קיבל יהושע. צריכים לפעמים גם לדעת לשתוק. אני יכול להוכיח את זה מאוד מקומות, אני לא אבוא כרגע לדבר על זה, ברור שגם ליהושע היה קף אדום, שבו גם יהושע שכב על הגדר, ושם נאמר, ירו כל הדל לסקול אותם בערבים. היה מקום שגם יהושע שכב על הגדר. ובצדק, וזה כשאמרו נתנה ראש משהו במצרים, אני לא מדבר כרגע על הדבר הזה, כלב עשה את זה הרבה קודם. כשאני מסתכל על נבל, ברור שיש כאן הבדל עצמו. בין אדם בעל דמות חיובית לאדם בעל דמות שלילית. אני נזכר בספר של ארתור קונן דויל, כלבם של דה בסקר, ויש פה הרבה מנסף שקראו את זה, כן? לא משנה, יש שם איזה אדם מושחת מעין כמותו, האיש הרע שבסיפור. שרלוק הולמס, הבלש, מסתכל, זה טירה של כל מיני, שעברה מדור לדור, מדור לדור, מדור לדור, מדור לדור, פתאום היא מבחין, הוא רואה את התמונה של בעל הטירה הראשון, מסתיר ממנו את הזקן, מסתיר ממנו את זה, מסתיר ממנו זה, בדיוק כולל לו הפרצוף של השם. כלומר, אתה רק צריך להסתיר את זה, להסתיר את זה, להסתיר את זה, פתאום אתה רואה את הדמיון בין שני אנשים, כך הוא בעצם פותח את התעלומה. אני חושב שבאמת נבל הוא העתק של כלב, אבל תוציא את הדברים הטובים החוצה. נגיד ככה. אני רוצה לראות את נבל עכשיו, לא רק מבחינת החסרונות שלו, אלא גם מבחינת המעלות שלו, ואני חושב שיש לנבל הרבה מאוד מעלות. רבותיי, האזור מוכר לנו. האזור הזה שנמצא שם בדרום הר חברון הוא אזור קשה ביותר. קשה ביותר. גם מבחינת אקלים. אקלים קשה, זה להתמודד עם... עם אדמה שכונה וחסרת מים ואין שם הרבה בעירות ומזג אוויר קשה מכל הבחינות זה קשה יתר על כן זה יתמודד כמו שאנחנו קוראים כאן בפרק עם אזור שנמצא בספר לא רק בספר המדבר אלא עם אזור שנמצא בספר גם מבחינת גבולות וגם מבחינת ביטחון שימו לב כאן לפסוקים חומה היו עלינו גם לילה גם יומם כלומר, שם מסתובבים כל מיני עמלקים, וכל מיני שוסי מדבר למיניהם, ואתה צריך להתמודד. מי הולך למקומותכם? כלב בא אל יהושע בספר יהושע פרק י"ד. שם יש אולי הקטע המפתיע, כאשר הוא בא אל יהושע ואומר, אתה ידעת וכולי, ואתה תנה לי את ההר הזה, אשר אתה ידעת, בואו נראה, שווה לראות איזה מבנים. תגידו ביהושע עם ד' פסוק יפה, אני אוהב אותי. פרק י' ד' פסוק י' ב'. אולי נקרא, נתחיל שם מסוף פסוק י'. ואתה הנה אנוכי היום בן 580 שנה, לא פחות. עודני היום חזק כאשר ביום שלא עודים משה ככוכי אז וככוכי אתה למלחמה ולצאת ולבוא ולאדם ה-85 ואתה תנה לי את ההר הזה שדיבר אדוני ביום ההוא כי אתה שמעת ביום ההוא כי ענקים שם וערים גדולות בצורות אולי אדוני אותי והורשתים כאשר דיבר אדוני כלומר כלב בא אל יהושע ומבקש את הפרוטקציה שלו מה הפרוטקציה שהוא מבקש? לקבל את האתגר הקשה ביותר יהיה מי שכשמבקש מסור פנים, וכשיש לו קשרים, וכשיש לו הבטחות, יהיה מי שיבקש, אני יודע, איזשהו נתח כלכלי טוב. בני יוסף עושים את זה, בפרק י' ז', מבקשים לעצמם אדמה יותר טובה מהאדמה שהם קיבלו, קיבלו שם אזור של יער, מבקשים לעצמם, אומרים, ואני אמרה, ושרת כה ברך אני השם, מבקשים עוד אדמה, מבקשים עוד דברים. יהיו אנשים שכשיהיו להם קשרים וכל מיני כאלה דברים, יפנו לשלטון, תנו לנות. יהיו תמיד כאלה שמה תהיה הפרוטקציה שהם יבקשו לקבל את היחידה היותר מובחרת ששם יש עבודה יותר קשה. לקבל את היחידה היותר מובחרת ששם יש עבודה יותר קשה, ששם יש סיכון יותר גדול. כלומר, יעשו את הכל כדי להגיע למקום הקשה ביותר. למקום אתגרי יותר. היום לא, אבל פעם הייתה תקופה שחלק מהתכונות שהיו צריכים כדי להתקבל לסיירת מטכ"ל המפורסמת והאגדית, חלק חשוב מהתכונות מה היה? להיות עם קשרים. להיות עם קשרים. זה היה הדבר העיקרי, זה צריך להיות קשור בקיבוצים ולהיות בן של ולהיות שם, ככה קיבלו אנשים. לא קיבלו כל כך, אי אפשר להתקבל. עד שנפרצו החומות האלה של הסיירת, ואז התחילו להגיע שם כל מיני אנשים שהיום הם מתחרטים שהם הכניסו אותם, ודי לחכימה, אז זהו, היית צריך... אני בשיעור להתקשר יותר מאוחר. אז דבר כזה מבקש כאן כלב. שוב, נבל מבחינה הזאת ניתן לראות אותו כממשיך של כלב. כי מי שמחפש את המקום הקשה והאתגרי, הוא מצליח לעשות שם משהו. הוא נמצא באזור ספר, הוא נמצא באזור גבול, נמצא באזור יבש, הוא מצליח לעשות שם הון. מבחינת הדמות שלו הוא מאוד מזכיר לי, הייתי אומר, את כל אלו שיעברו מהחוף של האוקיינוס האטלנטי אל ה... יותר מערבה אל מרכז ארצות הברית, אני מתכוון בתקופה של מה שנקרא המערב הפרוע. כן. אני נמצא בשיעור, אני מבקש להתקשר עוד שם, בסדר? חשבתי אולי ככה משהו. אבל נחזור לכאן, אותם אנשים שהלכו שם למערב התיכון בארצות הברית, זה טיפוסים כאלה שנראים כמו כאלה. זה אנשים אמיצים מאוד. אתם יודעים, כל האלה שרכבו על הסוסים, עם האקדחים, עם כובע כזה גדול, ועם כל הדברים האלה, הלכו למקום מאוד אתגרי. היו שם חיות בר, היו שם אינדיאנים. הם הלכו שם עם הסורון, עם האדרים שלהם. והיו רועי בקר ורועי צאן, ובאמת, זה דבר שיכולים לעשות רק אנשים חרוצים ואמיצים, ואנשים שהשיגו מבחינה זאת את הממות שהיה להם יש. אבל כשהם גמרו את כל זה לעשות, נגיד בחמש אחרי הצהריים, כשהם כנסו את הצאן שלהם, לאן הם הלכו ישר? עם כל הזה? לפאב, ושולפים אקדחים ויורים לכל עבר. זאת הייתה התרבות שהייתה שם. אם מישהו קרא, אני כשהייתי ילד, אז היו קוראים הרבה את קארל מאי, זה מושג שמוכר לכם. קארל מאי הוא היה הסופר הגדול של סיפורי המערב התיכון הפרוע, סיפורי ההפתקאות, אבל בסך הכל נתנו תמונה, מה באמת התרחש שם? נתנו תמונה, מה התרחש שם? זה היו האנשים, תראו אותו שיקור, אוהב משתאות, מגן על הממון שלו, מדוד בן ישי, זה שיש לו 400 חיילים לא מעניין אותי, שיעיז לבוא הנה, בבקשה, בוא נראה, נראה מי שולף ראשון. רוצה שיהיה ממון. וכמובן, היין נכנס לו שם לתוך הדם, ומוכן לדבר בפה, ולא מפחד משום דבר. אבל בסך הכל זה בן אדם שאנחנו יכולים גם לראות את המעלות שם. כלומר, מבחינה מסוימת, הייתי אומר, זה די דומה היום לנער הגבעות הטיפושי. שוב, אנחנו מכירים מנערי הגבעות, אנחנו יודעים שהדבר היחיד שהם חמושים בו זה לורד שהם ציירים כל מיני גרפיטי על כל מיני מסגדים, ואולי יש להם גם עוד קופסת גפרור. אבל זה לא ככה. כמו את האנשים שקיימים שם, אני יודע, אחרונה התפרסם... פרסמו כל מיני סיפורים, אני לא יודע מה האמת ומה השקר, אני מכיר אותו אישית, אברי גלעד, אם שמעתם את השם הזה. לא אברי גלעד, אברי איראן, סליחה, אברי איראן, שמעתם פעם את השם הזה. כזה כובע, כרגע כאן, רבותיי, איש גיבור חי, כן. מישהו היה פעם בחווה שלו? רבותיי, לראות את זה, זה משהו מדהים, זה לעמוד בפירור פה. איך בן אדם לוקח כזה הר שומם ושרעי והופך אותו, פשוט הארץ הנשמה הייתה כגן עדן. הופך אותו לגן עדן עלי אדמות. אימפריה כלכלית אדירה. והכל מול פני אויב, והכל. אבל הוא אחד גם שמפחיד את כולם ועושה צרות ועושה צרות לערבים ועושה צרות ליהודים. אני לא יודע בדיוק מה קרה שם. אין לי, אני לא יודע, אבל... אני אומר, הטיפוסים האלה קיימים, טיפוסים כאלה שמרוויחים את לחמם לא בפיס, ולא מתרומות, ולא מספינות הימורים. מרוויחים את לחמם מן האדמה ומעבודה קשה, ואנשים שקמים לפנות בוקר והולכים לישון עליה מוכר ועובדים. אבל הם אנשים שהופכים להיות גם אנשים קשים, בגלל שהם כל הזמן צריכים להיאבק נגד חיות מדבר ונגד שוסי מדבר, ואז הם כבר לא מבחינים בין טוב לרע. וכבר עושים את כל מה שעושים. למה אני מאוד מאוד מעריך על זה? אני לא רוצה פה לדבר עכשיו על נערי גבעות, זה לא הסיפור שלנו. אבל צריכים לדעת, התופעה הזאת קיימת בבקרה הלאומית. כלומר, אם הייתי משווה את כלב, את נבל לכלב, הייתי אומר, הוא גם כן היה, הנכד של כלב גם כן היה ג'ינג'י. אתם מבינים מה אני מקווה? ג'ינג'י, עם עיניים בורקות כאלה ועם כובע רחב שוליים הזה ועם שתי החרבות בשני הצדדים, ואחד כזה שאומר בגיל 85 עוד אני היום ככוחי אז כן כוחי. שאלת היסוד, והשאלה הזאת קיימת הרבה מאוד במקרא, הבן אדם הזה שנולד במזל מאדים, נקרא לזה ככה בלשון הגמרא במסכת שבת, לאן הוא מכוון את זה? לאן הוא לוקח את זה? הגמרא אומרת, אם הוא צדיק הוא נהיה מוהל, זה כבר דבר שהוא תלוי תלמוד. המושגים שלנו היו אומרים, הוא נהיה צדיק, אז מה הוא נהיה? אז הוא הולך לפקד על איזושהי יחידת דובדבה. על משהו כזה. כלומר, את הדבר הזה ניתן לקחת בשני כיוונים, את האופי הזה, את הכוח הזה, את העוצמה הזו. אתה יכול לקחת לכיוון הטוב, אתה יכול לקחת לכיוון הכוח. כאן קיימת הבחירה החופשית, למה חשוב לי להגיד את זה? כיוון שאנחנו מחלקים אצל אנשים, מה האופי המולד, מה האופי היסודי, ומה הבחירה החופשית. יש אופי מולד לבן אדם. אבל בן אדם יכול את האופי המולד שלו לכוון לצד הנכון. יכול לכוון אותו לצד הנכון. כלב מוביל את הכל לכיוון של קדושה, לכיוון של אמונה, לכיוון של אהבת ארץ ישראל ולכל מה שיש בו, ובאמת הוא מקבל, בואו נגיד, מעבר לכל השכר הגדול שהוא מקבל, הוא מקבל את התואר ועבדי חלב. נבל מוביל את זה לכיוון אחר. אני מאוד מאוד יכול להבין את נבל כשהוא עומד שם, ואחרי שהוא עושה את המסיבה, את השיקורים לכל הגוזזים שלו, להגיד, מה? אני כל היום עובד ואני אתן את זה לאנשים אשר לא ידעתי מהעיניים. אני על הכסף שלי עובד קשה. מה פתאום שאני אתן את זה לאנשים אחרים? כל פרוטה חשובה לו. כיוון שהוא עבד עליה, הוא עבד עליה קשה. אולי לפני שאני אתן דוגמאות, אני לא יודע כבר כמה נספיק, אבל אולי לפני שאני אתן דוגמאות, אני רוצה לדבר על... דיברנו על שני ג'ינג'ים. כלב ונבל, בואו נדבר על ג'ינג'י שלישי, למי הוא? שהוא גם ג'ינג'י. הדמונים יפה עיניי. ותראו פה עכשיו את ההתנגשות הזאת, איזו התנגשות חריפה בין שני ג'ינג'ים. באופי ובכל המשמעות. גם דוד מתחמם פה בסיפור הזה, במהירות סי הוא מתחמם. כבר המשנה של דוד, ואנחנו נבוא ואנחנו נצדיק והכל יהיה בסדר, אבל מתי? באיזה מהירות? ודוד אמר, כן, ויהפכו נערי דוד לדרכם וישובו ויבואו ויגידו לכל הדברים האלה, ודוד לאנשיו, חיגרו איש את חרבו ויחגרו איש את חרבו. לא פחות ולא. המשך כה יעשה אלוהים לא יבא דוד וכה יוסיף, אם אשאיר מכל השלו עד אור הבוקר משתין בקיר. כלומר, לא הולכים רק להרוג את נבל, אלא הולכים להרוג כל זכר שימצא. חלק מהפרשים אפילו כלב. אפילו כלב אני לא אשאיר. אני מעריך שיש שם כלבים, ואני מעריך שכלבים זה חלק מהנשק. אתה רואה צאן, כלבים זה חלק מהנשק, וגם כשנבל לא מפחד מאנשי דוד, הוא אומר, רבותיי, אני שולח אליהם את הכלבים שלי. אני מעריך שהוא החזיק שם כלבים, לא פודלים. הוא החזיק כלבים כלבים. וזה גם יכול להיות כאן, ודוד אומר, אני את כל הכלבים שלו בכל התנסל, אבל כמובן לא רק את הכלבים. כלומר, אפילו את הכלבים. יכול להיות, אני אומר, יכול להיות שמשתין בקיר זה אדם, זכר, ויכול להיות שהכוונה כלבים, אבל מכל מקום הכוונה לאיש מלחמה, בין אם זה כלב, בין אם זה איש. כן, הכוונה למישהו שקשור למלחמה, ועד כמה יש כאן ביקורת על דוד, על מהירות ההתחממות אצלו. זה די ברור, בהמשך, אנחנו נראה את הדמות של אביגיל. שהוא מנסה קודם כל להוריד את גובה הלהבות ולהוריד את הטמפרטורה. כן, למרות החום המדברי הקשה שיש. יש מושג קודם כל להוריד את הטמפרטורה, וללא ספק הפרק, הנבואה, מצדיקה אותה. אבל שוב זאת התנגשות של ג'ינג'ים, שאני חושב שחשוב לי להבהיר אותה, בעיקר לא בגלל שאני מדבר על נבל, אלא בעיקר בגלל שאני רוצה לבחון את דמותו של דוד. זה אני פעם, טוב על זה גם, על הדמיון ועל ההבדלים בין דוד לבין עשיו. עשיו זה הג'ינג'י הרביעי שלו, נכון? כן? היוצא הראשון, אדמוני, כולו כעד היוצא. כן? זה הג'ינג'י הרביעי שלנו כאן, זה נכון הראשון. עוד לפני כולו. והאדום האדום הזה, כן קרא שמו את זה. זה טיפוס וגיבור מלחמה. זה בן אדם שיש לו גם כן גדוד של 400 איש. הוא קרא לנו, נכון? מדוד. ואחד שמסתובב פה ומסתובב שם בכל המקומות האלה. ואני אומר לכם את האמת, אני לא בטוח, אני אומר פה משפט קשה, משפט שחייב אותי כמובן להמשיך אל המשפט הבא, אני מלכתחילה לא רואה הבדל גדול מדי בין עשיו לבין דוד. אני רואה ביניהם המון דמיון. המון דמיון. עם הגדוד הזה, ועם השאלה לאן אתה הולך עם הגדוד הזה, ומה אתה עושה איתו, ואני יכול לתאר עכשיו את עלילות עשיו, מכאן ועד עוד אחרי. וכשאנחנו רואים את יצחק המסכן הזה, איך שמגרשים אותו מפה, ומגרשים אותו משם, ומגרשים אותו משם, וכל מקום הוא פליט והולך, ופתאום ואבי מלך הלך אליו נגרר באחוזת מרעהו שכל שר צבאו, ובאים אל יצחק, אם תעשה עמנו רק, אשר לא נגענו חברה, עשינו רק טוב. מה קרה? אתמול גירשתם אותו בכל המקלות, אני לא שואל מהבחינה המוסרית. מה קרה שפתאום אתם כל כך מפחדים מיצחק? פתאום בא המלך עם שר הצבא ומתחנן ליצחק שיכרות איתם ברית. יש לי לזה רק תשובה אחת, עשיו. כל הסיפורים שלי מהבהרות, עשיו היה ילד קטן. בינתיים עשיו גדל. והוא זכר היטב מה שעשו לאבא שלו. והוא בינתיים לוקח גדוד. והוא מעביר את הפלישתים, הוא עושה לפלישתים בית ספר על מה שעשו לאבא שלו. בואו נגיד, אני מכיר כמה חבר'ה כאלה שגם כן גורשו פחות או יותר מאותו אזור שגורש ממנו יצחק. חבר'ה שהיו אז נערים צעירים ואחר כך נערים יותר מבוגרים והם מנסים לעשות למגרשים בית ספר. אני מכיר את זה. אתם מבינים למה אני מכיר. זה טיפוסים שטבעי שיצמחו. וגם דוד, נזכור מי הגדוד שלו, איש מצוק, ומר נפש, וכל מיני אנשים כאלה. והוא שולט עליהם. והוא ג'ינג'י, כמו שאמרנו. והוא איש מלחמה. המון דמיון מעשיו. עד כאן הדמיון, ומכאן לשוני. והשוני הוא לא כל כך גדול ממבט ראשון. תראו את החיגרו איש, את אנשיו, שהוא אומר כאן, תגלו את עשיו האדמוני, שופך הדמים מכל מקום. תראו את דוד איך שהוא הולך עם החרב שלו, ועשית לו כאשר תמצא ידיך, כאשר תמצא ידיך, מה שדיברנו בשיעור הקודם. ואחר כך בגבעת החכילה, ובכל המקומות האלה, דוד קרוב מאוד להיות עשיו. וזה כאן לא. אדם שנמצא ושהוא כל היום איש מלחמה, ושהוא כל היום נמצא שם על גבול החיים והמוות, ושכל היום הוא רואה אנשים, מסתכל להם בלובן שבעיניים כשהם חיים, ואחר כך רואה אותם מתים. והוא עצמו נמצא כל הזמן בין חיים למוות. אז להרוג את אדם זה אצלו דבר יחסית פשוט ויחסית הופך להיות חלק מהדברים שאומרים. חלק מן העניין, הוא יכול מאוד להזדעזע מעבירות אחרות, אבל הופך להיות דמים, תהיה קלה בין. כיוון שהוא רגיל לזה. והוא כבר לא רואה את ההבדלים בין מקום למקום. הוא לא רואה את ההבדלים. ההבדל בין דוד לעשיו מבחינה זו הוא קטן מאוד. ההבדל בין דוד לעשיו, איפה הוא נמצא? בשעת ההכרעה. צריכים לראות את דוד בסיפור של נבל ואביגיל, איך שהוא מרים את החרב אבל מכניס אותה בחזרה. שוב, דוד במקרה של שאול, איך שהוא כבר מבין, מרים את החרב, בסופו של דבר קורט את המעיל. נראה את זה עוד בגבעת החכמים. כלומר, בואו נגיד, בהווה אמינא, הייתי מאוד 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 כורך את דוד בעשיו. יכול להיות שעשיו, אני אומר, היה בחור טוב, ואני מעריך שאם יצחק רצה לתת לו ברכה, גם אם יצחק היה עיוור, הוא לא היה עיוור עד כדי כך. הוא ראה בעשיו הרבה מאוד ברכה. הוא ראה אותו עם כל האדמוניות שלו ועם כל שפיכות הדמים שלו. הוא ראה אותו כאיש מלחמה וכמי שמגיע לו ברכת יעבדו חרמים וישתחוו לך לאומי. מה שהוא לא ידע, זה את אותם הבדלים כחוט השערה, שבהם עשיו הרג אנשים שאולי לא היה צריך להרוג אותם. ואז כל אחד מהם זה שפיכות דמים גמורה. וההבדלים הם לא מובנים מעליהם לכל אחד. אבל למי שעוסק בחרב, הם חייבים להיות מובנים. זה לא מספיק ברור. איפה עובר הקו? חז"ל אומרים קשה שבקצבים שותפו של עמלק. על מי בדיוק הולך את הסכין שלך? היום על בהמה, מחר אתה יכול לתת לזה בן אדם שאתה שונא אותו, זה אותה סכין באותו הרג. לאן זה יכול להוביל? שאחד תקע סכין בחברו כשהיו עולים על הכבש בבית המקדש. רגילים שם. שוחטים פרים, שוחטים כבשים, שוחטים אלים, שומעים זעקות, שומעים גאיות, כבר. הופך להיות חלק מעניין. לדעת לעשות את ההבחנה. שהמזבח הזה שקולט כל כך הרבה דמי בהמה, נאמר עליו כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. ותראו איך הפסוק הזה מכוון בדיוק לסיפור הזה שמופיע במסכת יומא. כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. איך הוא בדיוק מכוון לסיפור הזה? ומה המשמעות שלו תניף עליהם ברזל? דווקא במקום שזה כל כך דומה. ודוד ועשיו מאוד דומים, אבל דוד בסיפור הזה יותר מכל. אתה למד איפה אתה מגלה את דוד כדוד, אחרי הכל, ואחרי כל הרוגז, ואחרי כל הכעס, בשעת ההכרעה, הוא יודע להיות תולה ארץ על בלימה, כלומר בולם את פיו בשעת מריבה. לא פשוט לעשות את זה. לא פשוט בכלל. אבל שם הוא נמצא. וכאן בהתנגשות הזאת בין שני הג'ינג'ים האלה, כמובן נצטרך לראות גם את האישיות של אביגיל. איך היא נכנסת? אבל חשוב לדעת, אצל דוד, בסופו של דבר, גדלותו הייתה לא שהוא לא התעצבן. אלא שגם כשהוא התעצבן, הוא ידע ברגע האחרון לבנות. ולא להגיע עם זה יותר מדי. יהיה מי שיגיד צדיק זה מי שלא שלף את החרב. דוד שלף את החרב. גם באותם מקומות שלא היה צריך לעשות. אבל הוא ידע להחזיק אותם בחזרה אל הנדר שלו. ולדעת את הגבול, ולדעת מתי כן ומתי לא. ולדעת ברגע האחרון, לוותר. כאן בעצם הייתה הגדלות. ואנחנו עוד נראה גם את הדגל.